סימן שינחוף חט, סעיף ג' וסעיף ג' עוסק השולחון אורוך במכה של חלל. נלמד בעזרת השם שמכה של חלל מוגדרת כמכה שיש בה פיקוח נפש ומותר לחלל עליה את השבת. מכה של חלל הכוונה למכה פנימית בתוך חלל הגוף. אדם שאחד מעבריו הפנימיים חלה, מותר לחלל עליו את השבת לצורך הצלתו. חלל הגוף נחשב כל מכה שמהשיניים פנימה. נקרא את דברי השולחון אורוך, אומר השולחון אורוך, כל מכה של חלל, דהיינו מהשיניים ולפנים, ושיניים עצמם, מחללים עליה את השבת. מכה של חלל, הכוונה כל מכה שמהשיניים פנימה לתוך חלל הגוף, ושיניים עצמם. המשדבור מוסיף שכל שכן, החניכיים, דהיינו מקום מושב השיניים, הם בוודאי מוגדרים כמכה שבתוך חלל הגוף, וכאשר הם נחלו מותר לחלל את השבת לצורך הצלת הבן אדם. ממשיך השולחון ערוך, מתי נאמר הדין שבמכה שבתוך חלל הגוף מותר לחלל את השבת? רק כאשר נתקלקל אחד מהאיברים הפנימיים מחמת מכה או בועה וכיוצא בזה, אבל מחושים בעלמה אין נקראים מכה. דהיינו, רק כאשר ידוע שאחד מעבריו הפנימי מתקלקל מחמת בועה או מכה, אז הדין הוא שאם המכה או הבועה נמצאת באחד מעבריו הפנימי מותר לחלל את השבת. אבל סתם אדם שחש במחושים שבאחד מעבריו הפנימיים, זה לא מוגדר כמכה של חלל ואסור לחלל את השבת. הביאור הלוך דן מה הדין כאשר כואב לו מאוד באחד מאיברים הפנימיים שבתוך חלל הגוף, האם באופן כזה שכואב לו מאוד מותר לחלל את השבת או לא? כי מצד אחד השולחון אורך אומר כאן שני דברים. דבר ראשון, אומר השולחון אורך, שרק כאשר נתקלקל אחד האיברים הפנימיים מחמת מוכה או בועה, שמזה משמע שימן קלקול באחד מהאיברים הפנימיים, אף על פי שזה מאוד כואב לו אסור לחלל את השבת, ואילו מסוף דברי השולחון אור שהוא אומר מחושים אין נקראים מכה, משמע שאם אחד מהאיברים הפנימיים שבתוך חלל הגוף כואב לו מאוד, אף על פי שלא ידוע על מכה או בועה, הדין הוא שמותר לחלל את השבת. בכל מקרה, מסיים הביאור הלוך ואומר, מכל מקום אפשר לומר דים כואב ליטובה באחד מאיברים הפנימיים ומסופק לו שמה נתקלקל שם באיזה דבר ואין שם רופא בעיר לשאול, מותר לחלל את השבת ולנסוע לצורך, לנסוע כדי להביא רופא, אף במכה שאינה של חלל, איסה לקמון בסוף סעיף A, דים נעשה אצל החולה ספק סכנה מחללים. אז אותו דבר, אומר רבי רלוחה, שבאופן שכואב לו מאוד באחד מעבריו הפנימיים, והוא מסופק, שאולי אותו כאב מצביע על קלקול באחד מהאיברים הפנימיים, מותר לחלל באופן כזה את השבת. נקרא את דברי המשנה, בואו אחר כך נעבור לדברי הרמ"א. כל מכה של חלל, דהיינו מהשיניים ולפנים, וכל שכן אם חלה מקום מושב השיניים, דהיינו החניכיים, בוודאי הם בכלל מכה שבתוך חלל הגוף, ומותר לחלל את השבת לצורך הצלתו. ושיניים עצמם מוגדרים כמכה של חלל, היינו, אומר המשתבור בסעיף קטן ח', היינו איכי דקויב ליטובה, ומכוח אותו כאב חלה כל גופה על ידי זה, אף שלא נפל למשכב. הדין הוא שמותר לחלל את השבת. ממשיך המשתבור ואומר, וכל שכן מחלת ספידנה, שמתחילת בפה ומסיימת בבני מעיים, וסימנה, כשנותן כלום לתוך פיו סביבות השיניים יוצא מבין השיניים דם, דמחללים עליה את השבת. והפרש יש ביניהם, דבצפידנה, אפילו החולה והרופא אומרים אין צריך לחילול, אמרינן די נקיים בזה כי מקובל ביד חזר שסכנה הוא. ובשאר כאב השיניים דחושיב כמכה של חלל בסתם מחללים, וכשאומר הרופא או חולה שאין צריך אין מחללים. דהיינו, כתוב כאן המשנה ברורה שבמכה כזאת, שמבואר בגמורה או בספרי הפוסקים שמוגדרים, שאותה מחלה מוגדרת כפיקוח נפש, אז גם כאשר החולה או הרופא אומרים במחלה הזאת לא צריך לחלל את השבת, הדין הוא שלא שומעים בקולם אלא מחללים את השבת, כי בגמורה או בפוסקים כתוב שמחלה כזאת מוגדרת כפיקוח נפש. אבל בשאר כאב שיניים, שהבן אדם יש לו כאב בשיניים, אז כאן כאשר הרופא או החולה אומרים שלא צריך לחלל את השבת, אז לא מחללים, כי לא מקובל בידינו שעל מחלה כזאת מחללים את השבת. נמשיך לדברי הרמו. אומר הרמו, מי הוא מי שחושש בשיניו ומצטער עליהם להוציאו, אומר לעינו יהודי להוציאו. אדם שסובל מכאב בשיניו, מותר לו לומר לגוי שיוציא לו את השן לצורך רפואתו. אבל אסור לו לומר ליהודי שיוציא לו את השן, כי הוצאת השן כרוכה באיסור דוירייסה של חויבל, מסביר המשנה ברורה, וממילא אסור לעבור בשבת על איסור דוירייסה לצורך רפואת השן, אלא מותר רק להוציא את השן על ידי גוי. ולכאורה דובר צורך עיון, הרי למדנו שהשן מוגדרת כאיבר שבחלל הגוף הפנימי, ואם כן כאב בשיניים מוגדר כמקו של חולול. ולמה שלא יהיה מותר לחלל את השבת גם על ידי ישראל לצורך רפואת האדם? כי הרי כאב בשן מוגדרת כמקו של חולול. המשתבור מסביר שהוצאת השן היא לא רפואה ידועה, ועד רבה לפעמים יש חשש סכנה על ידי הוצאת השן, ולכן מותר רק על ידי גוי ולא על ידי היהודים. מה שהשולחן אורך התיר לרפות מכה של חולול גם על ידי יהודים, מה שמכה של חולול מוגדרת כפיקוח נפש שמותר לחלל עבורה את השבת, זה רק לחלל את השבת כדי להביא לו סמים, להביא לו תרופה וכיוצא בו זה. אבל אם הוא רוצה להוציא את השן, מכיוון שהרפואה כאן לא רפואה ידועה, אז לכן מותר רק על ידי גוי ולא על ידי יהודי. לגופו של עניין, הביור הלוכת דן, האם באמת הוצאת השן מוגדרת כמלוכת דוירייסה? כי ייתכן שאף על פי שכאשר הוא מוציא את השן, הוא מוציא גם דם, אבל מכיוון שאין לו שום עניין בהוצאת הדם, אז לכן זה פסיק רישא דלא יחפץ ליה, וזה אסור רק מדרבנן. נקרא את דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן יוד, הוא מצטער. זה הולך על דברי הרמו, מי הוא מי שחושש בשיניו, הוא מצטער עליו להוציאו, הוא רוצה להוציא את השן, מותר לו להוציא את השן על ידי אינו יהודי. אומר המשנה ברורה, היינו דקויב ליטובה, הוא מצטער כל כך עד שחלה כל גופו על ידי זה. ואף דמתחילה מבואר דחולי השיניים מקרים מקו של חול, אז לכאורה שיהיה מותר להוציא את השן גם על ידי יהודי. מכל מקום אינו מותר הוצאה על ידי ישראל, ולמה? בהוצאת השן אינה רפואה ידועה, ועד רבה לפעמים יש חשש סכנה על ידי זה, ולכן להוציא את השן אסור, מותר לחלל את השבת רק להביא רפואה לרפות את השן על ידי תרופה, אבל לא בהוצאת השן. אומר המשתבור בסעיף קטן י' א', ואף על גבד הוא פותח את פיו וממציא את שינו להוציאו, אז לכאורה מה יועיל מה שהוא מוציא את השן על ידי גוי? הרי היהודי גם מסייע לו בהוצאת השן על ידי שהוא פותח את פיו, אז אם כן היהודי מבחינתו עושה איסור דוירייסה כאשר הוא מסייע לגוי. אומר המשתבור, זה לא נכון, דקיימלון מסייע אין בו יממש. ובתז מעריך בניין זה ודעתו להחמיר, אבל הרבה אחרונים דעתם כשולחון אורוך שמותר לסייע על ידי שהוא פותח את פיו שהגוי יוציא לו את השן, כי מסייע אין בו יממש. אומר המשתבור בסעיף קטן י"ב, להוציא דווקא על ידי אינו יהודי אבל לא על ידי ישראל, למה? דהוצאת השן יש בה מלוכת דוירייסה שהוא חוי ולרפואה, ולכן מותר רק על ידי גוי ולא על ידי יהודי, ואף על פי שהשיניים מוגדרים כחול או לגוף, אבל הוצאת השן היא לא רפואה ידועה. ועל זה הביור הלוכה אומר כאן שלכאורה אף על פי שיוצא דם כאשר הוא מוציא את השן זה פסיק רישא, פסיק רישא דלא יחפץ ליה. אבל בכל זאת הביור הלוכה לא מקל, הוא מקל רק על ידי גוי, גם באופן שלא חוי לכל גוף היה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד'. סעיף ד' ממשיך לעסוק בעניין של מכו של חולול, ונלמד בזאת השם שאדם שחולה במכה של חלל לא צריך לעמוד אותו האם הוא באמת מסוכן, אלא מותר לחלל עליו את השבת ללא עומד. מותר לחלל עליו את השבת ולעשות עבורו כל מה שרגילים לעשות עבורו במות החול. נקרא דברי השולחון אורוך, מכה של חלל אין צריך עומד. מסביר רבי שנבור, לא צריך לעמוד אם הוא מסוכן או לא. שאפילו אין שם בקיעים, וחולה אינו אומר כלום. עושים לו כל מה שרגילים לעשות לו במות החול. מותר לחלל עליו את השבת ולעשות לו את כל מה שרגילים לעשות לו בחול. זה הכל כאשר אנחנו לא יודעים, אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי שממתין, יודעים שזה לא דחוף, לא צריך לחלל עליו את השבת, אסור לחלל עליו אף על פי שהיא מכו של חולול. מכו של חולול, כאשר אנחנו לא יודעים מחללים עליו את השבת, אבל אם יודעים שלא יקרה לו שום נזק, אז אסור לחלל עליו את השבת. יש כאן נידון במשנה ברורה ובביאור הלכה, מה הדין כאשר יש מצב של פיקוח נפש ומותר לחלל את השבת. האם מותר לחלל את השבת רק לצורך דברים כאלו שאם לא יעשו אותם החולה יסתכן, או שמותר לחלל את השבת גם בדברים כאלו שאם לא יעשו אותם החולה לא יסתכן, אלא שבימות החול רגילים לעשות את אותם דברים, כגון לרחוץ את החולה, להדליק עבורו אור. הוא לא יסתכן אם לא יעשו את אותם דברים, באופן שהוא לא יסתכן באמת. השאלה היא, האם מותר לעשות, האם מותר לחלל את השבת עבור חולה שיש בו סכנה רק לצורך דברים כאלו שאם לא יעשו אותם הוא יסתכן וימות, או שכאשר מדובר במצב של פיקוח נפש, מותר לחלל את השבת ולעשות עבורו כל מה שיש בו צורך, כל מה שרגילים לעשות לו במות החול ויש לו בזה צורך קצת. למעשה מסקנת המשנה ברורה שיש, מכיוון שיש בזה מחלוקת ראשונים כמו שהביאור הלכה מעריך, אז לכן בוודאי מה נכון להחמיר באיסור של תורה ולא לעשות עבורו, אבל באיסור דרבנן מותר לחלל עבורו את השבת באיסור דרבנן גם בדברים כאלה שאם לא יעשו אותם הוא לא יסתכן, אלא שיש לו בהם צורך קצת. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן י' ד'. עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול, ממאכלים ורפואות, ומשמע אף על פי שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא. אם לא יעשו לו את אותם דברים, הוא לא יסתכן וימות. בכל זאת מותר, כיוון שהוא חולה שיש בו סכנה, ויש בדבר צורך קצת, ורגילים לעשות לו בחול, עושים גם בשבת. ואין בביאור הלכה שהבאנו מכמה פוסקים שסוברים, שאפילו במקום שצריך חילול, אין מחללים על ידי ישראל, אלא בדבר שיש לחוש בו שאם לא יעשה הוא לא יכבד חוליו ויוכל להסתכן. אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה, אף על פי שמכל מקום צריך הוא לו ורגילים לעשות לו, אין עושים אותו בשבת אלא על ידי אינו יהודי, כדין צורכי חולה שאין בו סכנה. אבל כן בוודאי מה נכון להחמיר באיסור של תורה, ואין בביאור הלכה מה שכתבנו בסוף דברינו. דהיינו, כאשר מדובר באיסור דרבנן, מותר לחלל עבורו את השבת גם בדברים כאלה שאם לא יעשו לא יסתכן, אלא שיש לו בהם אפילו צורך קצת. אבל כאשר מדובר באיסור דאורייתא, אסור לחלל עבורו את השבת, אלא רק כאשר מדובר בדברים כאלה שאם לא יעשו יסתכן. ובסוף הביאור הלכה אומר, שבדבר שיש בו חשש שעל ידי מניעת דבר זה יחלש ויכבד חוליו, מחללים עליו את השבת גם באיסור דאורייתא.